שאתם איתנו כאן, חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
היום אנחנו רוצים לשוחח עם הרב לייטמן על אירופה. אירופה תרמה רבות, אולי יותר מכולם, להתפתחות האנושית. נרצה להבין מה קורה לה, מאיפה היא באה, לאן היא הולכת. יהיו איתנו ניצה, בבקשה, בואי תפתחי.
כן, אם אנחנו מסתכלים על אירופה של היום, בעת הזו, אנחנו עדים, זה כבר לא סוד, כולנו יודעים. שאירופה נמצאת כעת בתקופה מאוד קשה, שממש מדמים אותה לאיזשהו סלע שכבר התחיל תהליך של הידרדרות למדרון, לא ברור לאן זה יגיע. וכל מה שמתרחש באירופה כעת, אפשר באמת להסתכל עליו על משברים מכל הרבדים, מכל התחומים. אנחנו רואים שכל הנושא של האיחוד האירופאי מתרסק מבחינה כלכלית, התרסקות. הברקזיט של בריטניה גם הראה על איזשהו סמן מאוד מאוד אחד, שמשהו שם לא עובד ומסתיים. לצד זה משברים פוליטיים, לצד זה האסלאם שמתפשט, כל ההתקפות, כל הימין הקיצוני שמתחיל לצד זה להתחזק, הפשיזם, הנאציזם, קורים כל כך הרבה דברים בו זמנית וגם מאוד מהר, שמראים על איזשהו מצב של סיום תקופה, הייתי אומרת, משהו ככה, אולי עידן אחר, עידן חדש. אבל זה המצב כרגע, אבל אני הייתי רוצה בתוכנית הזו להתחיל וקצת להבין ביחד איתך, את מקומה של אירופה, את המרכזיות שהיא תפסה במשך המון המון שנים, הייתי אומרת אולי 500 שנה האחרונות בטוח ועוד הרבה קודם, תפסה, היא נתנה למעשה את כל הכיוון לעולם החדש, את כל הכיוון התרבותי, המדעי, ההתפתחותי של האדם. צריך לזכור שלצד אירופה היו עוד יבשות ועוד תרבויות מפותחות, למשל כמו סין, אבל אירופה היא בעצם נתנה את הטון, היא הובילה. אז אולי שאלה ראשונה, מה באמת הפך את אירופה לכל כך מרכזית בעולם שלנו?
אני לא חושב שיש עוד משהו, דוגמה כמו אירופה, כמו שאת אומרת, אבל יש עוד. אני לא רואה עוד. אני רואה שמציוויליזציות מעולם הקדום, שהיו בבבל, ופרס וכל האזור הזה, אחר כך זה הכל עבר לכיוון אירופה. ויוון ורומא הם שבנו את אירופה. יוון מבחינת מדע, פילוסופיה ומדע, מה שקיבלו מישראל עוד בימי בין בית המקדש הראשון לחורבן בית המקדש השני, באלף שנה לפני הספירה. כתוב על זה, גם מדענים עצמם כותבים על זה, ופילוסופים אירופאים, וזה מבחינת החוכמה ומדע וההתפתחות האנושית, פילוסופיה, גישה לחיים, והסדר זה נתן רומא. רומא בעצם פיתח את אירופה. כי אירופה בעצמה הייתה ברברית לגמרי. הם היו ממש חיים על עצים, אפשר להגיד.
כן.
בזמן שרומא הייתה מפותחת וחזקה. ואם לא רומא שכבשה את אירופה וממש עברה אותה מצפון לדרום, מזרח למערב, ממש כך, לכל הכיוונים, כולל אנגליה וסקוטלנד, ממש עד שם. אז לא היינו יודעים מה שיקרה באירופה. הם הביאו לאירופה את מצד היוונים, הם הביאו חוכמה ומדע,
כן.
ופילוסופיה, ומצד ה... ומצד רומא הם הביאו מנגנון של המדיניות, והם שסללו את הכבישים ונתנו את הכל.
כן.
מצד אחד.
מאיפה הם ינקו את החוכמה הזו של הסדר והארגון דווקא רומא שאתה מדבר? זה מעניין. כי הסברת קודם שיוונים ינקו את זה איפשהו באמת מאיזה חוכמה עתיקה יהודית, כן? אבל מאיפה הם הביאו את הסדר הזה?
כתוב בגמרא שבמידה ש יהודה נפלה, זאת אומרת ארץ ישראל נפלה,
כן.
אז רומא כנגד זה לקחה ממנה את הכוח וחוכמה והקימה את עצמה.
זה מעניין.
כן, אז זה גם כן, הכל מגיע מכאן, מארץ ישראל. והכל בא כאילו מחורבן של העם ישראל.
כאילו החוכמה של עם ישראל, אם אפשר להסביר את זה ככה, היא כאילו התנפצה והתפזרה
חוכמה הרוחנית
חוכמה של רוחנית.
עם ישראל, שהיא בעצם השגה רוחנית, שכוח רוחני, היא נסגרה, ומה שנשאר הפירורים האלה, עם ישראל לא ידע איך להשתמש בהם, כי הוא לא בנוי לזה, כדי בכלל לבנות בעולם הזה משהו בגשמיות, אלא רק ברוחניות. והם לקחו את זה ובנו מזה את את הארצות האלו בגשמיות. אבל צריכים להבין ש זה לא שכל אירופה הייתה מפותחת.
כן.
כי עד לא מזמן הם היו ממש נמצאים במצב מאוד מאוד, איך להגיד, ברברי הייתי אומר.
כן.
ומזרח הוא היה הרבה יותר מפותח.
מפותח, נכון.
גם כן ארצות ערב, כל הארצות האלה, רק הייתי אומר שגישה של אסלאם וארצות ערב, היא לא הייתה גישה יחסית כזאת לצאת ולכבוש, לעומת כמו שמלחמות אלכסנדר מוקדון וכן הלאה, שהוא בכוונה, הוא גם כן כתב על זה, שיש לו משימה להביא את שיטת הקיום הזאת, המודרנית, המדעית, המפותחת, המדינית והכל לכל העולם. זה בעצם הייתה מטרת
הכיבוש בעצם, בשביל זה הוא כבש.
כן, כן.
כדי להנחיל את כל הגישה הזאת,
כן.
בעמים הכבושים, במדינות הכבושות.
כן. ולא שהוא כבש אותם ו הרג אותם, אנס אותם או משהו, לא, זה הוא ממש רצה למסור להם את הגישה הזאת החדשה. זה בעצם, חוץ מזה, אפשר להבין שההתפשטות הרומאית לאירופה לא הייתה אם לא נוצרות. שהם לקחו את זה מהיהודים, מאותם השרידים שנשארו מחורבן הבית השני, שהם היו בעצמם הנוצרים הראשונים.
כן.
והם הם שהפכו את זה לדת החדשה, והיא, הדת הזאת, הייתה מחייבת כל אחד שנמצא בה להתפתח ולהמשיך את זה הלאה, ככה, לעשות נשמות. וזה מה שבעצם דחף את הרומא לפלישה לאירופה. וזה מה שנתן לכל אירופה מדע, חוכמה, פילוסופיה, דת בכלל, שזה בכלל, היו ברברים, היו מאמינים בכל מיני רוחות, וכאן זה, יש כבר איזה מערכת, ספר, התפתח ציור, כי לא ידעו לקרוא ולכתוב, אז לפי הציורים היו מסבירים להם את כל הרעיון הזה, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שעל שרידות החורבן היהודים, שלא ידעו להמשיך את הרעיון הרוחני, ושהוא נפל והתפוצץ, אז מהשרידים האלה קמו דתות ו פילוסופיות, וכל מה שיש לנו עכשיו באירופה, זה הכל משהו שנשאר, איזה פירורים,
כן.
שנשארו מהחוכמה הנסתרת הזאת שהייתה ליהודים.
עכשיו גם מתוך מה שעכשיו הסברת, אז הבנתי גם שלא רק החוכמה עברה, גם באמת זה נתן איזשהו כוח. זה הייתה כמו איזה רוח, רוח ש...
מאוד, מאוד חזקה.
חזקה, שבזכותה בעצם בכלל היה רצון לכבוש, להמשיך להתפתח, להתקדם.
הפילגרימים היו הולכים בדרכים, והיו מפיצים בכל חור וחור את, את הדת, והיו מלמדים אנשים, והיו מלמדים איך להתפלל, ואיך לעשות, ובכלל... זה היה לאדם שיורד מהעץ או יוצא ממערה, זה היה בשבילו מדע, חוכמה, הבנה, אמונה, זה דברים שעד היום הזה זה מחזיק בני אדם. ולכן אנחנו צריכים להבין שאם לא זה, אז לא הייתה פלישה לאירופה, ויחד עם זה שיוונים קיבלו מהיהודים את כל השיטה, גם כן, אם אנחנו ניקח את היוון העתיקה בעצמה, שם האגדות מאוד פרימיטיביות כאלה, זה ברור, כן, שזבות משחק עם השמש,
המיתולוגיה היוונית, כן.
כן, כל כאלה מיתוסים כאלה, דברים שאפילו ילדים לא יכולים כבר לקרוא את זה. וגם המדע שלהם מאוד פרימיטיבית, גם מושגים על הנשמה, מה שכתוב, כל כתבו כל החכמים שלהם, זה שנשמה זה נשימה, ושצריכים למצוא, לנשום כך או כך, כי זה מפתח את הפנימיות האדם. דברים ש...
זאת אומרת, אתה אומר, זה סוג של, כשנשענים על...
עיוות חוכמת הקבלה שהייתה בעם ישראל חיה, ומה שהם תפסו מהם בצורה חיצונית, מעוותת, זה מה שפיתח את האירופה של היום.
זאת אומרת, השרידים, אפשר לומר ככה שהשרידים...
מאוד מאוד קטנים, ממש פירורים.
הפירורים האלה שנשארו מהחוכמה הגדולה,
כן.
הם אלה שבעצם פיתחו את אירופה של עד היום.
כן.
עד היום.
ומפני שאנחנו נפלו ויצאו לגלות, אז אנחנו בעצמנו יהודים... שעד שהיה בינינו עוד חוכמת הקבלה באיזו צורה, צורה, אז היינו חושבים שבאמת זה התורה שלנו ואנחנו חיים מזה והכל. אבל כשגם מהתורה שלנו פשוט נעלמה הפנימיות, אז גם אנחנו בעצם במה אנחנו שונים מאירופאים, שאנחנו מאמינים בכל מיני גם כן כאלו דברים שאפשר לצחוק מהם.
אז איך היית ככה מגדיר את מה התפקיד של אירופה בהתפתחות העולם, העולם החדש?
תפקיד האירופה בהתפתחות העולם, אני הייתי אומר שמה שנשאר להיום ומה שהיה בעצם תמיד, זה הרוח.
הרוח?
הרוח. והם היו צריכים באמת להביא את הרוח המיוחד הזה לכל העולם, שעשו בזמן, במשך הרבה זמן, עם זה שיצאו לגילוי יבשות וכו', והיו ממש מפיצים, אבל זה היה הכל דרך הדת.
נכון.
זה היה, זה מה שהיה מחייב אותם, דוחף אותם, ולכן הם עשו זאת. אבל... אחרי זה מהדת התפתח מדע.
נכון, זה כבר בעידן המתקדם יותר, באמת.
זה בעידן המתקדם, לא, אבל בכל זאת, אלכימיה, גיאוגרפיה, הכל לוכיח לאחרים שהדת הנוצרית היא הכובשת את העולם וכן הלאה, זה היה מאוד חשוב להם. כל האפריקה, מה שהם עשו, צריכים להבין שכל הקולוניות האלה, כן, כל המלחמות קולוניאליות האלה, מה שהם עשו לכיבוש, זה בעצם בהתחלה היה רק במסגרת הדת. אחר כך הם ראו בזה גם כן כדאיות הכלכלית. נו, אבל זה כבר יותר קרוב לענייננו, שהאוניות היו יכולים להביא סחורות מסין ועודו לאנגליה, והיה כדאי לפתוח את תעלת הסואץ וכן הלאה, זה דברים כבר שכבר לא רחוק מאיתנו, זה 200-300 שנה.
אני רוצה רגע להתעכב על מה שאמרת קודם. יש לנו מעבר מהדת הנוצרית לאחר כך להתפתחות המדע. במעבר הזה אנחנו רואים שמעבירים את המיקוד. אירופה מעבירה את המיקוד מאלוהים אל האדם. אין אלוהים, לא צריך אותו במגרש שלנו. האדם, רוח האדם, הערכים של האדם, האדם הנאור בהמשך וכן הלאה. מה בעיניך פה קורה עם המעבר הזה?
זה מעבר מאוד גדול שאפשר להגיד מתחיל ממהפכה הצרפתית, והיו מהפכות בהרבה מדינות, בכל מיני צורות אלו או אחרות, ובאמת התחיל להתפתח המדע בנוסף לדת, וכתוצאה מזה.
איך זה משפיע על הרוח האירופאית, המעבר הזה מאלוהים לאדם? האדם במוקר.
לא שהם עברו ממש. אי אפשר להגיד, כי אם אתה עכשיו תעשה גם כן חשבון עם האירופאים, תלוי איפה, בצפון אולי לא כל כך, אבל בדרום זה יותר, אז אתה תראה שהם בכל זאת, היבשת שמאמינה והיא שומרנית.
כן, אבל בכל זאת היא הובילה את הקו הזה של האדם, האדם במרכז וכן הלאה.
כן, אני אנסה אולי להרחיב קצת בעניין הזה. באמת הייתה תקופה, היא התחילה אפילו עוד קצת קודם טיפה אחרי ימי הביניים, ואחר כך קצת אחרי הרנסנס. באמת כל התקופה הזאת היא שפתאום התחילו אנשים לפתח איזה אידאות נעלות. זה נקרא תקופת עידן הנאורות, העידן הזה
ש... אבל אנחנו לא ראינו יבשת אחרת או אזור על פני כדור הארץ, ששם היו... כל כך הרבה עמים בהתנגשות והתקשרות ביניהם, ושהיה להם דת ופילוסופיה והכל מה שהם קיבלו מרומא ויוון. אז ודאי ש... וגם כן במיוחד שהיו שם בפנים בתוכם עם ישראל בגלות, שכל הזמן היה נע ונעץ, והם היו בקשר עם אמו, וכל הזמן היו איכשהו, אבל רוח היה בפנים, ולכן אירופה התפתחה, שלא היה באף מקום אחר, עוד יותר אפילו, ואיפה שהיה עם ישראל שם הייתה התפתחות, ואיפה שזרקו אותו וגרשו אותו, אז המדינות האלה נפלו, וכך זה קרה כל פעם באירופה, בכל מדינה, מכל מדינה ולמדינה. לכן אפשר להגיד שיש כאן שני צורות בהתפתחות. יש התפתחות של הדת נוצרית.
נכון.
יש התפתחות של הרוח היהודי. וסך הכל שני רוחות האלה שהיו בכל זאת משפיעים זה על זה, הם מה שבנו את אירופה.
יש, אני רוצה בכל זאת להרחיב את הנקודה הזאת, כי זו נקודה שככה הרבה מאוד מהאירופאים מאמינים בה, שבאמת הייתה, התפתחה, הלך והתפתח איזשהו רעיון של אידיאלים מאוד גבוהים, של האדם השכלתני, החושב, הלא מפחד להביע דעה, לבקר, להטיל ספק, בכלל, כל הנושא של המהפכה באמת המדעית שבא אחר כך, כל הדברים האלה בעצם היו להם מטרה, הם רצו לפתח איזשהו אדם, להגיע למצב של אדם מפותח.
אמונה באדם.
כן, אמונה באדם, אדם חכם, נאור, הוא מנהל את העולם, הוא בעצם המרכז, ועל ידי זה אולי גם להגיע בסופו של דבר לחיים טובים ומשגשגים ומצליחים. והיום אנחנו נמצאים באיזושהי נקודה, שאנחנו רואים שהאידיאולוגיה הזאת מתנפצת לכולם בפנים.
זה כמו שכל דבר בחיים, יש לו לידה, התפתחות ו...
ומוות.
שקיעה לפחות.
כן, אבל זה מאוד, למה זה מעניין אותנו להבין? מכיוון שיש פה לכאורה איזושהי מחשבה שהיא נשמעת רציונלית. רציונלית, שכלתנית, שאם אנחנו נחשוב נכון, ואם נפתח גם אולי ערכים...
גישה מטריאליסטית שהכל נמצא בידי אדם, היא גישה מאוד בריאה וטובה. כי אז אנחנו לא זקוקים לשום כוחות עליונים, ואנחנו לא מתחשבים בשום דבר למה שיש לפנינו, mm-hmm. אז גישה הזאת היא נתנה התפתחות גדולה למדע ובכלל לגישה לחיים, לעומת מה שקרה במדינות האחרות, כמו הודו וארצות ערב.
שבעצם שם לא נתנו דגש על
התפתחות
על השכלה ועל התפתחות האדם.
כן.
נכון. עכשיו צריך גם לומר שלצד התפתחות האדם והשכלה, לצד זה גם התפתח הנושא של מוסריות. זאת אומרת, הנאורות,
מוסריות, שוויון, גברים נשים.
בדיוק, נגיד המהפכה הצרפתית למשל, היא באמת מראה את העניין הזה של ערך האדם, חופש הביטוי, אחווה ושוויון וכן הלאה. זאת אומרת, לצד זה התפתח סולם ערכים, שלכאורה נשמע סולם ערכים מאוד... מאוד חיובי, מאוד נכון, מאוד טוב. ובכל זאת...
זה, אני אומר לך, אני לא כל כך מתפעל מזה, כמו שהייתי מתפעל פעם, לפני שהתחלתי לעסוק בחוכמת הקבלה.
כן.
כי גם כן כולנו מכירים אירופה, והיינו שם הרבה זמן, ואנחנו... אנחנו רואים עד כמה שעד היום אירופאים הם אדוקים, עד כמה שהם מאמינים בדת, עד כמה שהם שומרי דת ומסורת, יחד עם זה עד כמה שהם בעצם משתוקקים כביכול לחופש וביטוי ושוויון, אז יש כאן איזה מין פיצול פנימי בתוך כל אדם ואדם האירופאי,
כן.
אני מתכוון אדם שהוא קצת מפותח יותר, כן, שיחד עם זה שיש לו גישה מאוד יפה, טובה לחופש, הוא גם כן בפנים, בכל זאת, דתי. דתי.
כן, שומר איזשהו...
כן, את נכנסת לאותה צרפת, שהיא מהפכה, שהיא מקור מהפכה של כל האידיאלים האירופאים, צמחו משם וכן הלאה, כן? ותיכנסי לתוך הצרפת, לתוך הכפרים שלהם, ערים הקטנות, עד היום. את רואה שהם חיים בצורה כמו שהיו חיים בימי ביניים. ויש להם אותה גישה, ואותה כנסייה, הכל אותו דבר. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שאותו רוח שהם קיבלו מהיהודים,
כן.
פעל לשני כיוונים.
מהם?
שכיוון חופש, ביטוי, מדע, שוויון, כל הדברים האלה שהם פיתחו, זה מה שקיבלו מצד אחד, והנצרות החזקה, עם כל ההגבלות האלו, כמו בימי ביניים, מימי אינקוויזיציה וכל זה, גם כן קיים וחי בהם.
זאת אומרת, זה איפשהו משתמר בפנימיות שלהם? וזה שני הכוחות שהם קיבלו מאותו מקור?
זה נמצא בפנימיות שלהם, זה מאותו מקור, וזה עדיין שלא מצא את המנוח.
יש לי שאלה, פחות מעניין אותי הכיוון הדתי, יותר מעניין אותי הכיוון של רוח האדם. לכאורה...
זה הרוח?
אז הכיוון החילוני שהתפתח באירופה במאות השנים האחרונות, לכאורה צייר אדם נאור, אדם שאולי היינו שואפים להגיע אל המקום הזה כבני אדם, כחברה אנושית בכלל. למה זה נראה שזה לא מצליח להם? לכאורה על הנייר,
זה לא מצליח,
ההזמנה, המפרט הטכני של האדם הנאור הוא יפה. למה במציאות אנחנו רואים שאירופה מגיעה למצבים קטסטרופליים ולא מתקדמת אל המקום היפה הזה שהיא צעירה על הדף?
במציאות האדם לא השתנה. במציאות האדם לא השתנה. זה נשאר אותו אדם, כמו שהיה אז. כמעט שאותו אדם כשהוא ירד מהעצים ויצא ממערה. אני אומר לך בכל הרצינות, אם אתה תחפור פה קצת יותר... זה אותו פרא אדם שהיה קודם.
אבל מדברים על ערכים שהם בדיוק בקצה השני מדברים, של הסקאלה מפרא אדם.
מדברים בלבד. כי צריכים להבין שכל המהפכות האלו זה משחק הצרפתי, שכך הם אוהבים, זה לפי האופי שלהם. ולא יותר.
להחצין דברים, זאת אומרת להוציא אותם כלפי כן. חוץ.
אבל אם אתה מדבר על פנימיות האדם, שהם לא מכירים, ובכלל, לא פילוסופים, ולא פוליטיקאים, ולא מבפנים. אתה רואה עד כמה שאנשים האלה, הם עדיין חסרי התפתחות האמיתית באמת. מה, הם רואים לשוויון? אתה רואה שהם לא יודעים איך להשתמש בזה.
מה פירוש?
כי בשביל זה צריכים לפתח את האדם. הוא צריך לדעת מה זה שוויון. איזה כוחות הוא צריך כדי להגיע לזה. איך הוא מתמודד עם האופי שלו האגואיסטי. וכן הלאה.
מהפכה לא... מדעית שהייתה באירופה וכל מה שם דיברנו עד עכשיו, זה לא משהו שפיתח את
מדעית האדם? מדעית זה מדעית. יכול להיות ברברי עם, עם פצצת אטום ביד. מה זה מדעית?
אז מה זה באמת התפתחות האדם?
התפתחות האדם זה התפתחות האדם שבתוך הבהמה.
ובמה זה שונה מהנאורות והאדם הנעלה שאירופה כיוונה אליו?
איפה היא כיוונה? אני לא ראיתי, אני לא רואה את זה, חוץ מהדיבורים היפים. אנשים מזה לא משתנים. כדי להשתנות, הם צריכים כוח העליון נוסף למה שיש בהם. וזה אין. ולכן הם בעצם נשארו, רק שיחקו בכל מיני פילוסופיות, בספרות, בתרבות וכן הלאה. כן? כדי לייפה את עצמם ולא יותר. אם אנחנו נכנסים קצת יותר פנימה, בתוך העניין אנחנו רואים שהם נשארו כמו שהיו לפני 2000 שנה.
הזמן שלנו לצערי נגמר, אנחנו נרצה להמשיך לשוחח על זה איתך, זה מעניין מאוד, תודה רבה עד כה, הרב לייטמן, תודה ניצה, תודה גם לכם שהייתם איתנו, תבואו שוב, חיים חדשים, כל טוב, להתראות.